Λοιπόν, θα αρχίσουμε. טוב, בשיעור הקודם למדנו כמה מקורות על העניין של, אני זוכר, של האריכתא של הפסוק הראשון שמתחיל את השמונה עשרים. זה נכון? כן? על אבונה ישראל שטור כן יותר. אז יש לנו עוד כמה מקורות לראות בגמרא. ואני רוצה קודם כל להזמיד את הנושא, איך זה מתקשר לנושא שלנו. עוד מעט אני מקווה שזה ישתנה. כן, יש לנו ברייתא בסוף פרק חמישי, שאומרת שצריך כוונת הלב בתפילה, לכל הפחות בברכה הראשונה. אני אקרא את הברייתא. אמר רבי חייא אמר רב פפחא, משום חבריו, לא, סליחה. איכא דמתנא הברייתא, המתפלל צריך שיכוון את ליבו בכולם. זאת אומרת, מי שמתפלל, צריך כוונת הלב בכל הברכות. ואם אינו יכול לכוון בכולם, יכוון את ליבו באחת, אמר רבי, באחת מהברכות, אמר רבי חייא, אמר רב ספרא משום חבריו, באבות. זאת אומרת, בברכה הראשונה, שהיא מגן אברהם. הברכה הראשונה של העמילה, של השמונה עשרה. אז רציתי ללמוד את ההגדרה של מה הגמרא, מה כבר המשנה, מגדירה את כוונת הלב בשביל התפילה. יש הרבה הגדרות של המילה כוונה, אבל לכוון את ליבו בתפילה, יש הגדרה מסוימת שהגמרא מגדירה אותה לפי כמה פסוקים מהתנ"ך, אם יד נראה, בהגדרה מדובר. אז אני רוצה לקשור את הלימוד הזה של הסוגיה הראשונה של פרק חמישי על העניין של כוונת הלב בתפילה למובן שלמדנו בפסוק של תהילים שמתחיל את השמונה עשרה וזה יתברר לו בתוך כדי לימוד. אז נתחיל מיד במשנה הראשונה. אין עומדים להתפלל, אלא זה פרק חמישי, למד, למד ב', דף למד ב'. הגעתם? אז ההגדרה של המשנה, מהי כוונת הלב בשביל התפילה, זה המילה כובד ראש. אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. צריך כובד ראש כדי להתחיל להתפלל. אני חוזר על הפשט של המשנה. אין עומדים להתפלל, ולעמוד כדי להתפלל. זה המובן הראשון. אבל לפי הסגנון של המשנה, תראה באמת זה ככה, הם מתחילים להתפלל. אין עומדים כדי להתפלל, הם מתחילים להתפלל, אלא מתוך כבוד ראש. אנחנו יודעים שהתפילה צריכה להיות בעמידה, כיוון שאנחנו במצב של מי שמבקש משפט לפני בית דין, כדי להוציא לאור אם יש מספיק זכות כדי לקבל מה שאנחנו מבקשים. הם זוכרים את ההגדרות האלה. לכן מכיוון שאנחנו עומדים לפני בית דין, אז התפילה היא בעמידה. לפי המובן של הלשון, אין עומדים להתפלל, הגדרה ראשונה, לעמוד כדי להתפלל. וצריך להיות בעמידה, מכיוון שאנחנו נמצאים לפני בית דין. זה פשוט, כן? אין עומדים להתפלל. אבל יש משמעות קצת יותר עמוקה. אין עומדים להתפלל, אין קמים להתפלל, אין מתחילים להתפלל. אסור להתפלל, אלא אם כן אנחנו נמצאים כבר במצב של כהן. אין עומדים להתפלל, אלא מתוך מצב של כהן. זה מובן, כן? זאת אומרת, המטרה של התפילה זה לא להגיע למצב של כהן, אלא קרוב, קודם כל, להיכנס למצב פנימי של כהן ראש, ומיד נגדיר את זה לפי הגמרא, כדי להיות מסוגל להתפלל, כי צריך כוונה מסוימת כדי להתחיל בתפילה. וזו ההגדרה הראשונה של הכוונה שצריכה כדי להתפלל. זה מובן, כן? אז המשנה אמרה, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כהן ראש. המשמעות של כהן ראש זה תתינות. צריך להיות תתיני, בכבוד ראש. לפי המושג של, השימוש של המושג הזה בלשון. תראו מאוד מה אומר ראשי. כבוד ראש, מה אומר ראשי? אחנה. ונסתור את זה, מכיוון שראשי, אני לא אומר שראשי פסק, שהמשמעות של הכבוד ראש לפי המשנה צריכה להיות ההכנעה, את הרגש של הכנעה. אבל במקום כך זה כבר מתקשר למה שלמדנו על אותו פסוק של תהילים, אדוני התפתלתי כך, אני צריך להכיר באדנות של מי, לפני מי אני עומד בבוליטל, במלכות שלו, באדנות שלו. אני לא רוצה לחזור על ההגדר של הפסוק עצמו, אבל זו עבודה מסוימת שמתקראת תפילה אריכתה. אני צריך לקבל כפרה, מחילה, על כל המצב של החטאים שקדמו, כדי להיות זכאי להתחיל בתפילה. כי תפילה זה בקשה של ברכה. ואם יש לי מה לחפר, מה לתקן, אני צריך קודם כל לחפר ולתקן, מכיוון שאין לנו בית המדרש כדי להתחיל קורבנות, אתם לוקחים את כל הלימוד הזה, אז רבי יוחנן, הגמרא, וזה נמרד רבי יוחנן, הגמרא תקנה עבודה מסוימת שיש לה תפילה אריכתה כדי להתחיל להתאמץ בתפילה עצמה. זו עבודה מעין כפר. אדוני פירושו מחולי. ולכן הפירוש של ראשי מתאים לאותו פירוש, הפירוש של ראשי פה, לאותו פירוש שלו על הפסוק אדוני הסתכלתי בסופו עולים. וזה הכנעה, אני שוב מתיר באדנות של הגובה. אני מכניע את עצמי ועבודה של כפה. זה מובן, כן? הגמרא שואלת, מי נהנה מילה? תסתכלי מיד את הגמרא. מאיפה אנחנו לומדים את זה? שצריך להתפלל, סליחה, כדי להתפלל צריך להיות במצב שקורא לו. מנה הנמילה, מאיפה באים המילים האלה? ולכאורה השאלה היא קצת קשה. האם אני צריך מקור בפסוק כדי לדעת שצריך להיות רציני, בכובד ראש, פירושו של ראשי והכנעה, כדי להתחיל להתפלל? אם אני מבין מה שאני עושה, אם אני מבין לפני מי אני עומד, ברור שאני מוכרח להיות רציני. אתם מבינים את השאלה? כן? באמת, השאלה של הגמרא, מיניה למיניה, היא קשה מאוד. למה אני צריך מקור כדי לדעת שאין עומדים להתבלה אלא מתוך כבוד ראש? זה דבר מובן מאליו, כן? נראה מיד, שלמיתו של דבר, מתוך הפסוק שהגמרא מחפשת כדי לבסס, לתת סמך על מה שאמרה המשנה, למיתו של דבר, היא רוצה להבין איזה מין רגש, איזה סוג של רגש בתוך הכובד ראש צריך לחיות בחיים הפנימיים. איזה סוג של כובד ראש. כי אני יכול להיות בכובד ראש מכמה טעמים. ואני גם מיד את הדוגמאות שמביאה עליהם. כן, אני רוצה לחזור על הידר הזה. לפי הפשט, הגמרא מחפשת מקום כדי לתת סמך על מה שאמרה המשנה. המשנה אמרה כובד ראש, וגם הרב יד שואלת, מאיפה אנחנו יודעים את זה? שצריך כובד ראש כדי להתפלל, והיא מביאה פסוקים. מצבים שאנחנו רואים, מתפללים, שלפי המקרא, לפי הפסוק שהגמרא מביאה, שוודאי שהיו בכובד ראש, לפי מה שאומר הפסוק נגד גמיין. אבל אני רציתי להגיד שזה לא סתם פסוק שהגמרא מחפשת, אלא ההגדרה יותר פנימית, יותר עמוקה, איזה סוג של כובד ראש, אנחנו צריכים לחיות כדי שהכוונה תהיה אמיתית. זה הנושא של אותה סוגיה. כן? כשאני אומר אדוני, אתה תפתח כדי להתחיל בתפילה, מיד רש"י אומר, צריך כובד ראש לפי המשנה, זה הכנעה. זה הגדרה של רש"י. והוא לוקח את זה מהגמרא, כשאנחנו נראים. אבל צריך להגדיר איזה רגש מיוחד בדורות האחרונים מדברים על הרגש הדתי. איזה רגש הדתי? האם יש איזה מין רגש מיוחד שאנחנו מקבלים כדי להיות דתי? אתם יודעים שהמילה דתי בשימוש שהמודרני של המילה לא כל כך מתאים ללשון הקודש, כן? השאלה היא, האם בין כל הסוגים של רגשות של האדם יש איזה רגש מיוחד שנקרא רגש דתי מלא? זו השאלה הכללית שאני שואל אין משהו. וזה הנושא שלנו. כי המצב של החוויה הדתית בינו המובן זה בשעת התפילה. ואם אנחנו רוצים להגדיר מה זה הרגש הדתי, אז אנחנו צריכים להגדיר, לפי הגמרא, לפי התורה, מהי הכוונה בשעת התפילה. אני זוכר שפעם הרב ציודה, לפני רווחה, סיפר לנו שקיבל כמה כומרים מאמריקה, וכומר אחד, אני חושב שהיו פרוטסטנטים, כן? שאל אותו, מתי אתה מאושר? מתי אתה חי חיים של אושר? אז הוא נתן תשובה לפי העניין שלנו. הוא אמר, כשאני מתפלל. ולאמיתו של דבר, התשובה שלו, התלמידים שלו, הייתה יותר רחבה. הוא הביא לנו. יש מצב של בן אדם למקום, אז האושר במצב, ביחס של בן אדם למקום, זה התפילה. בן אדם מעצמו זה לימוד, תורה. בן אדם, הלימוד, כשאני לומד, אני מאושר. וזה הממד של בן אדם לעצמו. אתם הולכים את החלוקה של הממדים של המדויות, כן? זה לפי המשנה בערבות, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, זה בן אדם מעצמו. על העבודה, בן אדם למקום. ועל בן חסדים, בן אדם אחרי. אז, זה אברהם ישראל ויעקב, זה התורה של המערב, ידוע. ואז בתשובה של הרב הוא אמר, לשאלה של ההם, מתי אתה מאושר, כנראה הוא מייחס את הכוונה של ההם מהשאלה, אז הוא אמר שאני מתפלל. והוא הסביר לנו, זה ביחס של אדם למקום. ביחס של אדם לעצמו, כשאני לומד. ביחס של אדם לחברו זה האהבה. אז התפילה, טוב, תלמוד תורה ואהב. טוב, אני חוזר לנושא שני, זה קשור. זאת אומרת, צריך להגדיר המצב המיוחד, לא מובן של מה שאנחנו קוראים חוויה דתית, זה בשעה התפילה. זה ברור. זה לא בצום, אלא בתפילה. ולא בצום למה שאני. ואם אנו שואלים את עצמנו, איך להגדיר מה שהעולם קורא הרגש הדתי, התשובה היא, הכוונה בתפילה מהי. במובן? כן. ולכן השאלה היא, האם יש איזה רגש מסוים, מיוחד, שאפשר להגדיר, כמו למשל יש הרגש האסתטי. כשאני רוצה לחיות חוויה של יופי, יש דגש מיוחד. יש כל הרגשות של האדם, יש להם איזו תכלית מיוחד. האם אפשר להגדיר, שוב, מחווה הזה, רגש דתי באופן תשליט? כנראה שהשאלה היא לא כל כך פשוטה, לפי הסוגיה שנלמד. אז התשובה הראשונה של הגמרא היא, מוזכר, אמר רבי אלעזר, דאמר קרא, זה בפרק ראשון של שמואל, גבי חנה, כשהיא התפללה כדי להוליד, בן ילד, כלומר, הפסוק אומר, והיא מרת נפש ותתפלל על השם. זה הפסוק בספר שמואל. אפשר לראות את זה בפסוק עם הדברים. והיא מרת נפש ותתפלל. אז המשמעות, המשמעות שלה, התשובה של הגמרא היא פשוט, מכיוון שהפסוק מעיד, והיא מרת נפש ותתפלל, ולפי הסדר, צריך קודם כל להגיע למצב של מרירות נפש, ואחר כך להתפלל לפי הדוגמה של חנה. יש לנו דוגמה אחת של תפילה. חנה הייתה מתפללת, תחבור, כן? ומתוך מצב של מרירות נפש. ופה יש הנחה של הגדרה אחת, מה זה כובד ראש? זה הכובד ראש, שהגורם שלו הוא המרירות. יש, כפי שאמרתי, כמה סוגים של כובד ראש. אני יכול להיות דוגמה ראשונה בכובד ראש, מכיוון שאני מר נפש. מיד הגמרא של ליטנסי. אתה מחזור על הסדר של המסקנות של הגמרא, קודם כל, ההנחה הראשונה, ולפי שיטת הלימוד של הגמרא, קודם כל, הסברה הראשונה וכל נושא הוא הסברה האמיתית. והלכה למעשה אנחנו עושים לפי הסברה האחרונה. אבל להבין את העניין זה הסברה הראשונה. ונגלם. אבל הגמרא שלא תלמיד את זה. נחזור לגמרא. אמר רבי אלעזר, דאמר קרא והיא מרת נפש. הגמרא שואלת, ממאי? דילמה חנה שאני. אני יכול לומר שהמקרה של חנה הוא שונה לגמרי. זה מקרה מיוחד. דהווה מרירה תליבה טובה, שהיא הייתה במרירות נפש יותר מדי. טובה בארמית זה הרבה או יותר מדי. לפי שיטת הלימוד, פה זה טובה, יותר מדי. זאת אומרת, אם אתה רבי אלעזר רוצה להגדיר את הפרוטוקול של המשנה לפי המשגר של חנה, מכיוון שיש לנו באמת דוגמה של תפילה של חנה, ולפי הפסוק היא התפללה מתוך מצב של מרירות נפש. אז אני יכול לומר לך, אומרת הגמרא לרבי אלעזר, שזה משנה מיוחד לגמרי, וזה ההפך, נתנו אפשרות לחנה להתפלל מכיוון שהיה לה סיבה אמיתית להיות במרירות נפש. ולפי האמת, אסור להתפלל מתוך מרירות נפש, אבל חנה שאני, חנה זה משנה מיוחד, מכיוון שהיא באמת הייתה במרירות נפש עם סיבה אמיתית. ההסבר הוא ככה. התברה על הגמרא ככה. זה לא מכיוון שהייתה רוצה להתפלל שהיא הייתה במצב של מרירות נפש. הייתה במצב של מרירות נפש מכיוון שלא היה לה בן. ואף על פי שהייתה במרירות נפש, נתנו לה רשות להתפלל מכיוון שהסיבה שלה למרירות נפש הייתה אמיתית. טובה. זה מובן, כן? ולכן זה האפקט ממה שהיינו יכולים לחשוב. לא שרבי אלעזר אומר שבכל מקרה רק מי שהוא במרירות נפש יכול, יש לו רשות להתפלל. אלא הוא מביא דוגמה. הכובד ראש האמיתי, שמתוך זה יש אפשרות להתפלל, לפי הדוגמה של חנה, זה הכובד ראש של מהירות נפש, כן? גמרא של רוטל. עם שני עובדים. אם אתה מבקש כובד ראש ברמה שתביא, שצריך להיות במהירות נפש כמוחמה כדי להתפלל, אז אתה נותן רשות להתפלל רק ליחידים נדירים מאוד, כן? לכן זה יותר מדי. אנחנו לא יכולים להשתמש כדי לבסס את המשנה על דעת רבי אלעזר. כי לפי דעת רבי אלעזר הוא מחמיר לגמרי, רק מי שהוא במצב של חנה, של מהירות נפש דומה לחנה, יכול להתפלל. זה יותר מדי בשבילו, ההלכה לא יכולה להיות. אבל מה הוא רוצה רבי אלעזר? מתוך הסברה של רבי אלעזר, אנחנו מבינים מאיפה באה הרשות להתחיל להתפלל, לבקש נס, כפי שראינו בהסברים הקודמים, מפה לפעמים בגלל מאפיינת, כן? תפילה זה בקשה של נס. חנה לא הייתה יכולה להוליד, היא בקשה נס. ושמואל נולד בנס כמו יצחק. שמואל, יצחק, בעיקר יצחק, יצחק אבינו, כן? זו רק דוגמה שכל ילוד נולד בנס. אנחנו כל כך רגילים למושים האלו שבחיים איננו, שאנחנו לא רואים שזה נס. הבנתם מה שהם מלמדים. אבל פה מתגלה ההסבר של רבי אלעזר, מה נותן לנו ראשית להתפלל. אם באמת מה שאתה מבקש חסר לך בו. למה זה כבר? הרשות להתפלל והחיסרון שאני מרגיש חסר לי ברכה מיוחדת ובלי אותה ברכה אני לא יכול לחיות כאדם. מי שמסתפק בחיים הטבעיים אין לו עניין להתפלל. זוכרים מה שלמדנו, כן? אבל אנחנו כעם ישראל, בני אברהם ישראל יעקב, יש לנו שאיפות לברכות מיוחדות שאנחנו צריכים אותם כדי להיות ישראל, כדי להיות אדם אמיתי. הבקשה הראשונה היא דעת, אתה חנון מאדם דעת. אדם בלי דעת הוא אינו אדם. אתה רצית ממנו שאנחנו נהיה אדם, וחוננו מידך דעת בן אדם, והסכם כדי להיות אדם. ורד, מה שאני רוצה להגיד, אתם מבינים אדם, אנחנו מתבללים משני אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, כתוב אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו צריכים עם כל הברכות האלו, מכיוון שאנחנו צאצאי אברהם, יצחק ויעקב, יפים מה שלנו. ולכן, זו ברכה שבאה למעלה מהטבע. ולכן בא רב אלעזר ומסביר לנו, אם מה שאתה מבקש זה באמת חיסרון אמיתי, כמו דוגמה חנה שהיא רואה את עצמה כאימא לבנים, ואחר כך יש הרבה הסברים של החכמים באותו פרק. מה אמרה חנה בתפילה שלה? הפסוק לא אומר מה אמרה בתפילה שלה, כן? יש רק ביטוי אחד, אם ראו יראה את עמי המדף. אתם זוכרים את הפרק או אתם רוצים שנכרתו? אפשר לא. זה שמי את החנה. חנה. אני אקרא את זה מיד כדי שזה דברו. מה? הנה. זה שמואל על הפלא. וכך. במקום חנה, אחרו אכלה בשילות, ואחר רשתו, ועד יעקב יושב על הכיסא, על מזוזת אוכל השם. והיא מרת נפש, ותתפלל על השם, ובחות תתקיע. ותדור נדר ותאמר, השם צבאות, אם ראו תראה בעוני המפלחה, תשכחתני ולא תשכח את המפלחה, ונסת על המפלחה וזרע אנשים. אם תטיב לשם. איך הוא נדע? את המקור בבקום. וזה קובע על ההוגר של רבי אלעזר, זו דוגמה של ההרגשה של חיסרון אמיתי. ולכן הוא לוקח את הדוגמה של התפילה של שנה, שבא מתוך מרירות נפש כדי להזהיר מה זה הכובד ראש של המשנה. הגמרא שלו כזה, כזה, ואומר את זה יותר מדי. אבל מרבי אלעזר, מדעת רבי אלעזר, הם לומדים הגדרה חשובה מאוד. אם באמת מה שאתה מבקש זה טוב, ברכה שחסרה לך באמת, אתה רשאי להתראות. זה מובן? לכן תזבחים מקודם שמקום מקום המשמעות הראשונה, זו הסבר הראשונה של הגמרא, זו דעת רבי אלעזר. זה לא הלכה למעשה, אבל כדי להבין את הנושא, זה הסברה הראשונה שמביאה הגמרא כדי שנבין את הנושא. כובד ראש מכיוון שמה המשימה שלי? אני עומד לפני הבורא כמקור הברכות כדי לבקש ברכה שחסר לי. ברב אלעזר אומר, יש לי דוגמה. אם זה חסר לך באמת, אז אתה רשאי לו. זוהי הכוונה של כובד ראש. זה מובן? טוב. זו הסברה ראשונה. אחר כך נראה כפי ההלכה, זה יותר מדי, אבל לא נשכח שבכל תפילה או תפילה, אם משהו דומה לכוונת חנה בתפילתה, זה לא לפי רוח הגמרא, לא לפי רוח המשנה, כן? במקום זה ברור, במקום זה מתחיל להיות ברור. כובד ראש, אני יכול להיות בכובד ראש מכמה סיבות. אז לפי הגמרא, הסיבה המרכזית, הראשונית, שצריך לחשוב עליה, זה המצב של הבריאה שחסרה לה משהו חיוני. בורא, נפשות, רבות וחסרונן. אז אם הנפש מרגישה בחסרון שלה, רשאית להתפלל כדי למלא את החסרון. זה מובן. והדוגמה האמיתית של החסרון, זה לא מה שאנחנו חושבים כרגע. חסר לי משהו, חסר לי, חסר לי כל מה שחסר, כן? הכל חסר ואתה מלא. זה מצב אמיתי, אין בלי בנים. אחר כך אם יהיה לנו עוד כל זמן, אני אעביר על התפילות שסידרו, ניצחו את החכמים בגמרא, על מה ביקשה באמת, מה אמרה באמת חנה בתפילה שלה. אבל זה המצב, הדוגמה האמיתית של מה נכנס כובד ראש, זה משהו שקשור לאותה מרירות נפש של הבריאה שמרגישה שחסרה מה שחסר לבריאה כבריאה. וייתכן מאוד שההסבר הכי פשוט היא הברכה שבורא נפשות רבות וחסר. ההגדרה של נפש של בריאה זה חיסרון. אם אתה מרגיש בחיסרון, אז לא רק, אולי אני מוציא את זה, לא רק אתה רשאי לבקש, אלא אתה חייב לבקש ולהתפלל כדי למלא את החסר. כי זה רצון הבורא, יהי רצון מלפניך. ורצון הבורא זה להשפיע. וזה קשור למה שאומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. כדי לתת להם, כן, זה הרצון שלו. לא, לא. אם כן, זו הדוגמה הראשונה. טוב, נזכור את זה. ההנחה של רב אלעזר, הדוגמה היא חנה. מרירות נפש, היא מרת נפש ותתפלל. הגמרא של יותר זה, זה יותר מדי. במובן, ותזכור את ההסבר, מכיוון שלפי הפשט, זה לא מכיוון שהייתה רוצה להתפלל שהייתה במרירות נפש. אלא יש לה סיבה אישית, היא הייתה במרירות נפש מכיוון שחסר על הבנים. רבון? וברוך שרבי אלעזר מבין את זה, יודע את זה. ולכן ההסבר הוא ככה, רוצה לגלות לנו את הבסיס לרשות לבקש. אם החיסרון שלך הוא אמיתי. זה מובן, כן? אז נמשיך. אלא, אמר רבי יוסף ברבי חנינה מאח, מפסוק אחר לגמרי, מפסוק של דוד המלך בתהילים, ואני ברוב חסדך אבוא בתוך אשתך ואלך על קודשך ביראתך. מכיוון שהפסוק אומר, אבוא בוקך, או סליחה, ואני ברוב חזיך אבוא בוקך, אז דבר המלך יודע שיש חסד הבורא, ברוב חזיך אבוא בוקך. בכל זאת הוא מוסיף, יש את החג הולך על קודשך בעירך שלך. לכן החידוש של הפסוק שבשעת העבודה, שיש דוגמה לתפילה, צריך לראות בעירך. אני חוזר על פשוט הפסוק, ואני לראות חזיך, אבו ותלך, אשתחווה אליך על קודשך בעירתך. לכן, דוד המלך, בפסוק הזה, כאן כיתה בגש, כי צריך להיות במצב של עירה, כדי להיכנס בהיכל קודשך. כמובן, טוב. אז זו הגדרה אחרי לגמרי. אתם רואים כבר, למדנו שאפשר להיות בכובד ראש מכיוון שמרגישים במהירות נופש של החיסרון. זה כובד ראש מיוחד. לפי רבי אלעזר, זה כובד ראש של המשנה, בגמרא של אלה. לקח הנחה של רבי יוסי, אז נמצא את הכובד ראש של דוד המלך. וזה עירה, זה משהו אחר לגמרי. זה לא מהירות נופש, אלא עירה. אבל שוב, הגמרא של אלה. באותם מינים. ממאי, דילמה דוד שעני, דהבה מצער נפשי ורחמי, טובה. אני יכול לומר שהמקטה של דוד הוא שונה לגמרי, שהמצטער, שהמצער נפשי, מצטער בעירה שלו, ורחמי זה בתפילה שלו, רחמים, בארמית זה תפילה, כן? רחמים. מכיוון שבאותו הזה, לדוד המלך היה סיבה אישית, פרטית, מיוחדת לראות בעירה, כי היה בו חטא. אז העירה שלו באה מהחטא שלו, לא ממה שהיה מתפלל. אתם מבינים? ההקבלה בין ההסבר, שני ההסבר, כן? בשיטה הראשונה של רבי אלעזר, יש לנו הגדרה שהפסיכולוגים יכולים להגדיר את זה כאיזה מין רגש של הרגש קיומי של בריאה שמרגישה את עצמה בגבולות שלה ולכן היא מרגישה את המריאות נפש שלה והפסיכולוג הזה יבוא להגדיר לנו את הרגש הרבים הזה רגש הרבי אין דבר כזה יש כך רגש קיומי של ההגבלות של הבריאות. מבינים את זה? הגמרא שואלת, היא אומרת ככה, אני יודע מה זה הרגש הקיומי של המרגלית. יש סיבה מיוחדת. מה שאני מחפשת, בגמרא מדבר, מה שאני מחפשת זה הגדרה של הכובד ראש של המשנה, מהו הרגש האמיתי של דע לפני מי אתה עומד. אתה מסביר לי הסבר פסיכולוגי של הרגש הקיומי, ואני מחפש את ההגדרה של הרגש הדתי. הבנתם מה שאני רוצה להסביר? שהלא מאמין מנסה להגדיר את המצב של מה שאנחנו קוראים במילה לא יפה, לא מדויקת, דתיות, כדבר טבעי מסוג אחר לגמרי. זה הרגש של ההגבלות של הבריאה. תפסתם את זה? כן. טוב, אם הפסוק של דוד המלך זה ניסיון אחר לגמרי, כן? זה התסביר של, מי שנמצא במצב של שף, יש לו תסביר של אשמה. וזה עובדה פסיכולוגי עוד אפשרי מצוי אחר לגמרי, כן? אתם אומרים שאתם נמצאים לפני בורא עולם ויש לכם יחד בין אדם למקום לפי ההגדרה שלנו עם בורא עולם, למיתו של אדם, אתם חיים רגשי אשמה ומתוך זאת אתם חושבים שיש איזה מצב שאתם קוראים לזה דתיות שאתם נמצאים לפני מי שאמר זה היה. הבנתם? זה גם מה שהוא אומר. היא אומרת, אומרת, לא. מה שאתה מרגיש, אני מכיר את זה. זה כשאני, זה עניין אחר לגמרי. גם פה, נתנו רשות לדוד המלך להתפלל, אף על פי שהיה בעירה. זה לא מה שאני מחכה. זה מובן? טוב, מכל מקום, כמו שראינו, בסברה הראשונה של רבי אלעזר, לא נשכח את זה, כי המצב של הבריאה זה מצב של חיסרון. ולא נשכח גם את ההסבר של רבי אלעזר, המצב של הבריאה זה מצב של אשמה. מי יכול להתפדק לפני האמת של, של הבורא? יש פסוק שאנחנו שרים בזמירה של... שזכתי הרבה מתחיל. ערב שבת. מי לפני חג דק? נפש כל חי. כי לא יזדק, זה של אני בנזרה. כי לא יזדק לפני חג כל חי. איזה בריאה יכולה להתפבק ולומר, אני לא אשר משום אשמה. זה לא נמצא. אני רוצה להגיד את זה ככה, אף על פי שמה שאנחנו מחפשים, ההגדרה של הכובד ראש, תפנה בורא בשעת התפילה, זה לא רגשי אשמה, כן? ומרה אמרה, דוד שאני, זה מקרה מיוחד. מכל מקום, רבי יוסי יודע מה הוא אומר. אם אתה מרגיש בחיסרון, זה עניין של חנה, אתה גם כן מרגיש באשמה, זה העניין של דוד, אף על פי שזה לא הכובד ראש שאנחנו מחפשים. דוד זה מקרה שונה, מיוחד, רשאי להתפלל אף על פי שהיה בעירה. זה לא מה שאנחנו מחפשים. אני יכול להמשיך? כן? אז, סברה ראשונה, מרירות נפש. הגמרא אומרת, לא, יש סיבה מיוחדת לאותה מרירות. זה לא תפילה. נותנים רשות לחמה אף על פי. סברה שנייה, העירה. תראים שזה עירה של חט, של אשמה, מכיוון שהיה חט, זה לא מה שאנחנו מחפשים, אף על פי שמכיוון שדוד המלך היה מצער נפשי ברחמי טובה, יותר מדי, אבל יותר זה היה אמיתי, אז המקרה של דוד המלך הוא מיוחד. טוב, אז זה לא מה שאנחנו מחפשים. נמשיך, אלא, אמר רבי ישוע בן לוי, מאח, תשתחוו לשם בהדרת קודש. כשאני מרגיש את היחס לקדושה, לקודש, יש הרגשה של הדרה, הדרת קודש. מיד הגמרא אומרת, אל תקרא בהדרת קודש, אלא בחרדת קודש. זה כמין תיקון סופים שעושה הגמרא, כן? וביקורות המקרא. אל תקרא הדרת קודש, אלא חרדת קודש. ועכשיו זה חריף מהעירה. חרדה זה עירה פלוס, כן? חרדה ממה? מהקודש. אבל הפסוק אמר, הדרת קודש. אני אמשיך להקרא מהחריף כדי, מחובר להסבר של אל תקרא את זה. הגמרא אומרת, ממאי, דילמה לעולם אימה לך הדרת ממש. ואנחנו מחכים הסבר, כי כתוב הדרת, למה אתה אומר חרדת? לא, הגמרא אומרת, כי רע דהב יהודה, כי ראינו רב יהודה, שהיה מציין נפשי והדר מציא. היה מתלבש יפה, היה במצב של הדר, בריגושים שלו, איך אומר הפסוק, זה אלי ואין והוא, כן? ורק אחר כך היה מתפלל. ולכן הגמרא אומרת, מה שאתה אומר, אל תקרא הדרת קודש לחרדת קודש, עוד לא הבנו למה, אבל מכל מקום יש לי את המקרה של רבי יהודה, שהוא קורא את הפסוק כפשוטו, הדרת ולא חרדת, אז לא מדובר. זה לא קל לך, הסבר הזה, כן. קודם כל צריך לדעת שהפסוק הזה, השתחוו לשם בהדרת קודש, נמצא שתי פעמים, פעמיים, בספר תהילים, בפרקים שונים, שאנחנו אומרים אותם ערב שבת ושבת בבוקר, כן? פרק אחד זה מזמור לדוד, והפרק של מזמור לדוד של ערב שבת, כל האווירה של כל הפרק זה אווירה של בריאת העולם כתיקונו. אתם יודעים שזה הפרטים של דילים שאנחנו אומרים בקבלת שבת, כן? יש פרק של תהילים מיוחד לכל יום של שבוע, והפרק האחרון זה מזמור לדוד, שייך ליום השבת, כן? יודעים את זה, כן? יש קהילות שלא אומרים אותם התהילים בירושלים. הנוסח הירושלמי, הבבלי, לא אומרים את הפרקים האלה. אבל הספרדים אומרים אותם, גם האשכנזים לא כן אומרים אותם. והפסוק השני ממשיך, השתחוו בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ. חילו מפניו זה חרדה, כן? ולכן המחלוקת פה זה לא איך לקרוא את הפסוק, אלא איזה פסוק ניקח משני הפסוקים האלו של אותו פסוק, השתחוו לשם בהדרת קודש. הפסוק שנאמר במצב של אהדה כי העולם בתיקונו, או הפסוק שנאמר במצב של חרדה כי העולם איננו עוד בתיקונו. יש, פה ההגדרה שאנחנו מוצאים פה לפי אותו פסוק, כדי להגיד מה זה כובד ראש, זה דומה מאוד לרגש של הטבע. כשאני מתייחס לטבע, אז יש לי איזה מין הרגשה שהיא יכולה להיות או של ההדר, הדרת קודש, או של חרדה, חרדת קודש. אם אני מרגיש בתוהו הבוהו שיש עוד בטבע, זה חרדה. אם אני מרגיש בסדר, בתיקון, אז זה הדר. אבל מכל מקום, הגמרא אמרה, אתה אומר, השתחוו להשם בהדרת קודש, זה היחס ל... לקדושה שאני מגלה בטבע, זה מסוכן. זה דומה מאוד לרגש של עבודה זרה של הפנתאיזם. זה יותר מדי קרוב. אנחנו יודעים שרב יהודה היה מרגיש בזה. ובין כה ובין כה, אם אתה מדבר בהדר ממש, עולם כתיקונו, או בחרדה, עולם של דור והוא, זה לא מה שאני מחפש, אני מכיר את זה, זה יוצא מן הכלל, למשל הרב יהודה שהיה נחמה, כן? זה לא עוד מה שאני מחפש. אז עד עכשיו ישנו ארבעה סברות, כן? יש מרירות נפש של חנה, הרגש חיסרון, זה רגש קיומי, עירה של דוד המלך, האשמה של החטא, זה רגש קיומי, וההדר של היחס לעולמות שברא הבורא, זה רגש קיומי, או החרדה, אם אני מרגיש את זה, כל אחד לפי הפרח שלו רואה, או ההדה או החרדה, כן? אם אתה חרדי אז זה חרדה, אם אתה... וכל זה, זה אמת אמיתי, בתנאי שזה יהיה אמיתי. אני רוצה להסביר את עצמי. אם אתה מוצא מקרה אחד של מאמין גדול שדרך את החוויה הוא ברגש הדתי האמיתי, אז נותן לו רשות להיות ככה. אבל אנחנו לא באותה מדרגה, כי לרוב זה מסוכן, כי זה דומה למה שהוא דומה, וזה לא אותו כובד ראש ש... המשנה הייתה מדברת עליו. אלא אם כן, המקרה של חנה, המקרה מיוחד, המקרה של דוד, המקרה מיוחד, המקרה של רב יהודה, המקרה מיוחד. זה מובן? אז, המסקנה זה הסברה החמישית. וזה כלל בשיטת הגמרא, יש ארבעה סברות, והחמישית זה המסקנה הלכה למעשה. זה נקרא יד החזק. ביד, יש ארבעה סברות והחמישית זה היה. ולפי המשמעות של החוכמה של הגמרא, על הסברה הראשונה, שהיא החזרה. הלכה למעשה זה הסברה האחרונה, אפשרה. אנחנו מבינים את התורה כראשונים, אבל מקיימים את התורה כאחרונים. זה נושא משנעתנו, אבל נושא חשוב. והלכת אל השופט אשר יהיה בימים ההם. ההם, זה הלכה למעשה. אבל כדי להבין את המשמעות של התורה, זה תורת השם תמילה. זה סברה של משה. הלכה למעשה זה השולחן ערוך. אבל הסברה זה משה רבנו. זה משה משה. טוב. אז עכשיו הגמרא מגיעה אלא אלא אמר רבי נחמן בר יצחק מאח עבדו את השם בעירה וגילו בעדה. והעירה היא זה לא אותה עירה של דוד המלך, של הפסוק של דוד המלך. פה אנחנו מגלים שצריך שתי רגשות בבת אחת, גם גילה וגם רעדה, סליחה, גם אילה, יש רעדה ומקביל לעירה, וגילה ומקביל לשמחה. כמובן, ולכן, בחלק הראשון של הפסוק אנחנו צריכים להבין מזה ככה. העבודה של עבדו את השם זה בשמחה, תוסיפו עירה, וזה מקביל לגילו ברעדה. כמובן, ואני עוד אגיד. אני מרגיש לי לא כל כך מלא, נכון? טוב, הנה, ההסבר הוא ככה. בהמשך תראו בגמרא ואני חוזר על הפסוק. הגמרא שואלת, מהי וגילו בלעדה? זה סתירה. מה זה וגילו בלעדה? אם אתם ברעדה, אתם לא בגילה. ואם אתם בגילה, אתם לא ברעדה. אז כשתהיו ברעדה, תוסיפו גילה. כשתהיו בגילה, תוסיפו ברעדה. ולפי הפשט, גילו, אבל ברעדה. אבל עם כל כך זה סתירה. כי גילה ורעדה זה תחת בסתור. כן? וגמרא מסבירה ככה. אמר רבי הדבר מתנה, אמר רבה, במקום גילה, איפה שיש גילה, שם תהא רעדה, תוסיפו את הרעדה. זה פסק, זה פשט שאני מביא, קצת חידוש, כן? לפי הפשט הבסיסי זה, במקום, גילה זה מסוכן, במקום גילה, תשימו רעדה, כן? אני רוצה לקרוא את הפסוק לפי פשוטו המקורי, כן? ולכן חוזרים לחלק הראשון של הפסוק. החלק הראשון אמר, עבדו את השם בעירה. אז מה זה עבדו? מהו הרגש של העבודה? לפי הסוף פסוק, זה ברור שעבדו זה בשמחה. תוסיפו עירה. כי יש לנו עוד פסוק אחר. דווקא עבדו את השם בשמחה. זה פסוק אחר, כן? ההסבר הוא כך. מי שלפי טבעו נוטה לשמחה, אתם תמיעים, אז הפסוק מבקש את העירה. ולמי שלמיטים או נוטה לעירה, הפסוק מבקש להוסיף את השמחה. כי מה שאנחנו מחפשים, עכשיו אנחנו מגיעים להסבר של הגמרא, מה זה כובד ראש. יש שתי רגשות בבת אחת. כשיש בבת אחת גם שמחה וגם עירה, אז זה הכובד ראש. וזה אנחנו צריכים להבין מה זה, כן? אין כזה רגש מיוחד שנקרא רגש אמון. כל אחד ואחד יכול להיות בכובד ראש, כי כובד ראש זה בבת אחת גם שמחה וגם עירה. וכל אחד בעולם יכול להיות בשמחה או בעירה. אין סגולה מיוחדת כדי להיות בכובד ראש. כל בריאה בעולם יכולה להיות בכובד ראש. מכיוון שמה זה כובד ראש לפי הגמרא? זה כשאנחנו מרגישים בבת אחת גם שמחה וגם לא. אני רוצה לתת לכם איזו דוגמה. כפי שהתחלתי להגדיר את הנושא, המצב הדתי, איך אומרים בעברית, פר אקסלנס, אני יודע שיוכל לתת מה? פריסר, לכן שרחו. זה המצב של התפילה. אז, יש יום אחד בשנה שאנחנו חיים את זה באופן עמוק מאוד, זה יום כיפור. אז, יום כיפור אנחנו בבת אחת, גם בשמחה וגם בירה. אתם יודעים את זה, כן? זה מובן. ואני יכול להסביר את זה ככה. וכאן נדרי, אנחנו בהירה, אבל עם קצת שמחה. בנעילה, אנחנו עוד עם קצת הירה, אבל בשמחה. זה הרגש של המצב של השם. שמחה והירה ובטחה, ואפשר להגיד את זה ככה. אולי לפני הרבה הרבה זמן אני זוכר שלנו לדיר, למה יש שני פסוקים כל כך שונים לספר תהילים? עבדו את השם בשמחה, שרים את זה, כן? ועבדו את השם בהירה. אז לפי דעתי, מי, כפי שאמרתי, מי שתבעו נוטה אותו לשמחה, באה התורה ואומרת במסוכן, שמחה לחוד, תוסיף להירה. מי שתבעו נוטה להירה, אז התורה אוסרת את זה ואומרת תוסיף לשמחה. כן? שאלה קטנה, איזה פסוק מתאים לחסידים ואיזה פסוק מתאים למתנגדים? מי? לחסידים? דווקא לב. לחסידים התורה אמרה, עבדו את השם בשמחה, מכיוון שלפי טבעם נותנים לעיר. המתנגדים זה בהפר, לפי טבעם זה דיסקוטק. לכן התורה באה ואומרת, בהירה. לא, לא, זה לא בדיחה. זה לא בדיחה. השולחן ערוך של המתנגדים זה שולחן ערוך של הירה. והשולחן ערוך של החסידים זה שולחן ערוך של שמחה. מכיוון שלפי הטבע, הטבע היה הולך אחר. וצריך לשאול הפסיכולוגים המומחים של הקהילות האלה. נחזור לה. טוב, זה דרך אגב, כן? הספרדים. פעם הייתי, לפני הרבה הרבה זמן, שאלו את אותה שאלה, והייתי נוטה לתת תשובה הספרדים מאמינים כמו החסידים ומקיימים את המצוות כמו המתנגדים. זה כשהייתי צעיר. עכשיו אני נוטה להסביר קצת אחר. החסידים מאמינים כמו הספרדים והמתנגדים מקיימים מצוות כמו הספרדים. לא, מכיוון שסוף סוף גיליתי כי הראשונים היו כולם ספרדים. פשוטו למשמעות, כן. הראשונים היו כולם פה, טוב. אז אנחנו, אבל האחרונים הם רובם אשכנזים. נעזור לעניין. שאז, עכשיו, צריך להעמיד קצת. כפי שלמדנו, למשל מרבי אלעזר, כשאמר, המשנה של חנה הוא שונה, שאני. אז גילה לנו שאם החיסרון שאני מרגיש בו הוא אמיתי כמוכנה, אז אני רשאית, כן? ההלכה לא מבקשת שנגיע למצב שלך. מי שרווה באמת חסר לו משהו חשוב, את כל הברכות שאנחנו נבקש בשמונה עשרה. ככתוב, הדעת, הסליחה, התשובה, הסליחה וכן הלאה. זה מה שחסר לנו כל יום. לכן אנחנו צריכים לבקש את זה. ולמשל, מי שיש לו לאכול עוד היום, האם הוא רשאי? מי שיש לו לאכול, לשאול, להתפלל כדי לאכול, יש לו. ולכן, רק מי שהיה חסר קול, היה רשאי להתפלל. אם ההלכה הייתה כרבי אלעזר, כן? הכובד ראש האמיתי לפי רבי אלעזר, אם אתה חוסר קול, אל תתפלל. זה המצב של רבי חנינא בן דוסא, כן? זוכרים לסיפור של רבי חנינא בן דוסא. ולכן ההלכה היא ממש מקילה. על פי שיש לנו עוד לחם במטבח, מתפללים. אבל יש לך עוד, מה אתה צריך להגיד? לך לעבוד. אתם רואים את ההבדל בין האליבה ברבי אלעזר, מחד שמקורת ראש שלך הוא של מדינות נפש כמוכנה. סוף, מסקנה, הלכה למעשה, לא. זה עירה ושמחה בבטח. אז אנחנו ברבד אחר לגמרי, כן? לא צריך לחזור על כל הדברים של הגמרא, אז נתחיל במסקנה של הלכה למעשה. טוב, אז מה זה שמחה? מה זה עירה? מתי אני מרגיש בשמחה? מתי אני מרגיש בעירה? אז להסבר שאני רוצה להגיד עכשיו, אין לי מקום. אבל מכיוון שזה המובן המקורי של המילים, לכן אין מקום לזה. כן. רק ננסה להבין את זה לפי המשמעות שלה, של המילים בעברית, בלשון הקודש. השמחה הוא הרגש כשהאדם משפיע במעשה, אשרי האיש. ולכן, מה אני מרגיש כשאני מרגיש בבת אחת בשמחה ובעירה? אני מרגיש את הממדים של הנפש שלי. הבורא נתן את הבחירה בנפש שלי. וכשאני מרגיש את עצמי כאדם בעל בחירה, אז אני מרגיש את הרגש האנושי האמיתי, מה שנגדח כדתי, שמחה ועירה בבטח. וזה כבר את ההגדרה של הממדים של האמונה. הממדים של האמונה זה אהבה ועירה. זה מגביל לנושא שלי. אם יש רק אהבה, האמונה אינה שלמה, צריך להיות. והיא מורה שמיים עליה. ואם יש רק איראן, האמונה אינה שלמה, צריך רב. כי אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. הקדוש, אז יש איראן. חרדה אמרה לך. הברוך, יש שמחה. אז כשיש בבת אחת שמחה ואיראן, זה המצב האמיתי, של להיות לפני בורי העולם כדי לבקש בתפילה. אבל זה הרגש של בעל הדין לפני הבית דין. שמחה ועירה ובטח. לזה רציתי להגיע, כן? זה הכוונה של המילה אדוני. אנחנו מתחילים את התפילה באותו כובד ראש שהוא כוונת הלב שאמרה איתה, המתפלל צריך לכוון את דיבו. איזה כוונה? כובד ראש. מה זה כובד ראש? ועירה ושמחה, שמחה ועירה ובטח. זה מובן? טוב, אז זה המסקנה שלנו. טוב, ואם אנחנו חוזרים דווקא לפירושו של רש"י על הפסוק בתהילים, מחול לי ותן לי פתחות פה להגיד תהילתך, אנחנו מוצאים דווקא אותו פירוש של רש"י על הכובד ראש, הכנעה. אני חוזר בתשובה, בהכנעה. אני מכנע את עצמי, אדוני. זה מובן? אדוני זה לשון יחיד. זה מנוקד בקמץ ולא בפתח, פתח זה לשון רבים. אבל זה לשון יחיד שכולל רבים. כי אני לפני בית דין, אני בבת אחד לפני, מידת החסד, מידת הדין ומידת הרחמים. לכן יש שלוש פציעות, כן? שלוש השתחרויות. מכיוון שיש מיזה חוסים, אנחנו ביהדות, לא במקום אחר. ולכן, זה הסוד של אדוני, שזה יחיד. השם הוא האלוקים. האלוקים רבים, השם יחיד. היחיד הוא הרבים. זה אדוני בקמץ. במובן? אז הכוונה שאני צריך לכוון, כשאני אומר את המילה הראשונה של התפילה, אדוני, זה הכוונה של הכובד ראש, אני צריך לצאת מתוך הכובד ראש ולהתחיל להתפלל, ומה זה כובד ראש? עירה ושמחה. עירה מכיוון שאני לפני האדון, ושמחה מכיוון שאני לפני האדון. אם יש אדון, אני בשמחה. אבל אם יש אדון, אני בעירה. וכל זה בבת אחת. זה מובן. טוב. כן? זה מה שאתה הוספת וזה חידושה. אתה אמרת את זה. שם כמעט תחתיר אדומה. זה חורד של אולה. טוב, זה מובן אחת, יש עוד שאלות? מה? לא אמרתי שמשתחווים, עושים שלוש יציאות, כן, בהתחלה, ובסוף התפילה יש, אנחנו קוראים, כן? עושה שלום ממרומה, יש שלוש כיוונים, מצד ימין, מצפון, מצד ימין נובן. מכיוון שאנחנו ממש לפני בית הדין העליון, שהוא מידת החסד, מידת הדין ומידת הרע. ומה ששמענו מקודם, שמידת הרחמים זה הייחוד של מידת החסד ומידת הדין. כך הכובד ראש זה הייחוד של שמחה ויום. זה חידוש יפה, כן. טוב. מכיוון שאני מרגיש את העומק של נפשי, מה זה העומק של נפשי? זה הבחינה החופשית. אז מכיוון שאני חופשי, אני יכול להצליח. זה שמחה. אבל יש לי סכנה להיכשל. הממדים של החופש וההצלחה והכישלון. הרגש של זה זה שמחה רגש. זה הכובד ראש. ולכן הכובד ראש זה הרגש הקיומי האמיתי של הבריאה לפני בורא. אני מרגיש את עצמי כבריאה. מה זה כבריאה? הבורא ברא אותי עם בחירה חופשית. ומכיוון שיש בי בחירה חופשית, יש בי את האפשרות להצליח שמחה, את האפשרות להיכשל עירה. מי שאין לו אותו מצב של בחירה חופשית, הוא לא מרגיש לא בשמחה ולא בעירה, הוא אדישי. הנפש שמרגיש את האחריות שלה, אז היא יכולה להרגיש או בשמחה אם היא מצליחה, או בעירה אם היא מצליחה. לפי דעתי, אני לא חושב שהתורה הייתה צריכה להבהיר את זה. כי זה דווקא את החוכמה הטבעית של האדם. זה מה שהמהר"ל נקרא חוכמה סתם. התורה לא באה כדי לגלות לנו את החוכמה הטבעית של האדם. כן? זה מובן. ולכן, כשחכמה גמרא משתמשים באותם מושגים, המושגים האלו לא צריך להסבירים. מכיוון שאנחנו רחוקים מהמדרגה של האדם האמיתי, כן? אז אנחנו צריכים לימוד שבא כדי להזכיר לנו את המשמעות של המילים. זה פשט הגמרא. לא היה שום חידוש. אני רק תרגמתי מה שקראתי בשפת הגמרא. זה מובן? טוב. אפשר להמשיך? כן? זה הכוונה הראשונה. הכוונה הראשונה זה הכוונה של המילה אדוני, עם הדגש באלף של המילה אדוני. יש ברייתות. שמזהירות קצת יותר, באופן יותר רחב, אותה כוונה, הדגש על הדלת מון ואין. לא יהיה לנו זמן כל השנה כדי ללמוד את זה ככה, כן? אבל זה רק דוגמאות כדי שתבינו איך הלימוד של הגמרא מתקשר עם הכוונות של התפילה עצמה כפי שאחני הכוונות סידרו אותם. כן, זה בא מהגמרא עצמה. זה ברור, הסוגיה הראשונה זה על המילה אדוני. וכשתנים, יש לי על האות האות. אז ניקח את הברייתא השנייה. אחר כך יש כמה הסברים שמפתחים את הרעיון, אתם יכולים לנבד את זה לרב. כן?
שאלו
את המצחה, אמירה עם כישלון,
בבחירה? בבחירה,
כן. אבל בגלל אתה עומד עם כישלון,
יהיה כישלון,
בגלל זה ביוש,
לא
יהיה. לא, לא. אם לא עומד לפני הבורא, זאת אומרת, מי שלא מכיר בבורא, יש לו ייאוש. מי שמכיר בבורא, יש לו יראה, מכיוון שיש שופט, קיים. ויש משנה בהרבור שלו, אל תתייאש מן התורה המצווה. ולפי הפשעה זו, אל תתייאש, התורה המצווה. כן? זאת אומרת, זה הרגש של אבדון, אז הוא ממש תהיה עליי, הוא לא מעניש אותי, אני אבוד, כן? אז אל תתייאש מבפורענו. אבל יש קצת יותר עליו. כי כשאתה נמצא בפורענו, אז אל תתייאש. זה סימן שמרגישים עליו. כן? זה נראה. מה? יפה, יפה. אל תתייאש, זה תלמד מן הפורענו בעצמו. מן הפורענו בעצמו. הוא מן. איך הפסוק? איפה הוא יהיה? יש פסוק שאומר, וממנה יבשע. איפה? כי העץ צר על יעקב, וממנה יבשע. ממה שהוא יודע שזה צר. טוב. אחר כך יש הרבה הסברים שמסבירים את זה. מי שנוטים להיות רק בהירה, רק בעצם, אסור לו. מכיוון שהוא לפני הבורא. מי שהוא נוטה להיות רק בשמחה, אסור לו. מכיוון שהוא לפני הבורא. צריך גם זה וגם זה. ואפשר לקשור את זה לפי שאמרתי, להגדרה של הבורא. הקדוש ברוך הוא. גם קדוש וגם ברוך. קדוש רחוק מאוד, ברוך קרוב מאוד. אבל גם זה וגם זה. זה העניין, זה מובן, אנחנו תופסים את זה שיש איזה מבנה הגיוני מוחלט במהלך הסברות בגמרא. ואם אתם שומעים, שמעתם את זה, כי הגמרא נכתבה לפי רוח הקודש, זה ברור שזה אמיתי. צריך ללמוד את הגמרא לפי הקבלה כדי להבין את המבנה הפשוט של ה... טוב, אני לא מחדש שום דבר, כן? בתורה שבעל פה יש גם כן הפרדס. אם בתורה יש הפרדס, גם בתורה שבעל פה יש. יש קצת פשט, רק ומסור בדמה. אם אתם רוצים בעם ללמד איזה סוגיה, בנך כוונה וכיושי, רק המקובלים יכולים להבין גמר. טוב, אז נמשיך. אז הברייתא השנייה אומרת את זה כך. תנו רבנן, זה פה. תנו רבנן, מה השעה? אז אין לנו מסתיגן, אומרת קצת מהר. תנו רבנן, אין עומדים להתפלל, לא מתוך דין ולא מתוך דבר הלכה, אלא מתוך הלכה פשוט. אז אנחנו נגיד את זה כך. ההלכה היא לפי המשנה. כן? הדעת, דעה של תנא קמא, ואין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. זה ברור, כן? אבל יש מקרים מסוימים שלהגיע לכובד ראש זה קצת קשה. למשל, המקרה של הדיין, שהוא בבית דין, אז התארו לי מכל השאלות והקושיות של הדין, ובאה שעת התפילה, ולהגיע למצב של כובד ראש, זה קשה בשבילו. לכן אסור לו לעמוד להתפלל כשיוצא מבית הדין. הוא צריך לצאת לא מדין, לא מתוך דין, אלא מתוך הלכה פסוקה. מה זה הלכה פסוקה? זה הלכה שאין בה שום ספק. נפסקה כבר, אין ספק. כל פעם שאתה נמצא בבית הדין, יש מחלוקת. ולכן יש תרדה של הנפש שהיא מונעת את הכבוד, את הכוונה של הכבוד. שלכן צריך לומר, לקרוא, ללמוד הלכה פסוקה כדי ל... איך אומרים? כדי ל... תעזרו לי לומר את המי הזה. לא, כדי ל... לרגע, כן. מכיוון שהוא יוצא מחוויה קשה מאוד. אנחנו מאמינים שיש תורה, שהתורה מגלה את הדרך נלך בה. ולא מוצאים. מה זה בבית דין? בית דין זה מחלוקת בין הצדיקים. כי רק צדיקים מגיעים לבית דין. זה ברור. מי שאינו צדיק לא הולך לבית דין. הוא הולך לעורך דין. זה רק צדיקים שחשבו שהתנהגו לפי התורה. והם במחלוקת, סתירה. אחד אומר אני צודק. אולי הוא צדיק, אבל הוא אומר אני צודק. אחד אומר אני צודק. אז הולכים לבית דין כדעת. מה דעת אחרי? זה מובן. אז הדיין הוא שקוע בתוך המחלוקות של הצדיקים, וכשהוא לומד, הוא שקוע בתוך המחלוקות של החכמים, ולכן לא יכול להתפלל מתוך הדין או מתוך הלימוד של דבר הלכה. הוא צריך לעבור דרך הלכה פסוקה. כפי שאמרתם, כדי להירגע, יש תורה והסתר. זה מובן? אתם רואים שזה ההפך של מה שהיינו חושבים. דווקא דיין שיוצא מבית דין, הוא במצב של קדושה, מיד הוא יכול להתפלל. או דווקא מי שלומד מחלוקת בין הוויה ורחבה והוויה ורחבה, דווקא הוא בקדושה של הלימוד, הוא יכול להתפלל. הגמרא עושה את זה, זה ברייתא, כן? עושה את זה. אלא מתוך הלכה פסוקה. זה מובן עד כאן? טוב. אז זה המצב של מי שמתקשה להגיע לכובד ראש. יוצא מבית דין או מבית המדרש. הוא יכול לומר הלכה פסוקה לפני הנמד. זה הקשר בין התפילה והתורה. כן? אנחנו מתפללים למי שגילה את התורה. ואם אנחנו בהרגשה שהתורה אי אפשר להשיג אותה, אז גם התפילה אי אפשר להשיג אותה. גם התפילה אי אפשר לבטא. טוב, אז מיד הגמרא שואלת שאלה לכאורה מוזרה. תמשיכו, אלא מתוך הלכה פסוקה, ואיך ידמה הלכה פסוקה? ויש הרבה הומור בשאלה. איך ידמה הלכה פסוקה? יהיה דבר כזה? הלכה פסוקה של מחלוקת עליה. אז נותנים לנו כמה דוגמאות. נמשיך. אמר רבי, כי הד רבי זירא, ואמר רבי זירא, בנות ישראל יחפירו על עצמם, שאפילו רואות טיפת דם כחרדל, יושבות עליה שירה נקיים. זה חומרה של בנות ישראל, וכולם מסכימים שזה הלכה פסוקה. רק תזכירו את זה. יש צד של הלכה פסוקה במישור החומרה. מהו מישור החומרה? הדוגמה שנתנה לנו הגמרא פה, הברייתא, זה בן אדם לעצמו. בשטח, בממד של בן אדם לעצמו, הנטייה היא הכולה, לכן התורה מבקשת החומרה. זה מובן? הנטייה טבעית. כי קרוב אדם לבהמתו, איך אומרים בגמרא, כן? אדם קרוב לעצמו, הוא מקל לעצמו. ולכן התורה באה, והצד של ההלכה פסוקה היא במישור של בן אדם לעצמו, זה עניין של ערווה, כן? נמצא לחמו. אנחנו לומדים בבטרה שני דברים. יש הלכה פסוקה במישור של החמו, והלכה פסוקה במישור של הערווה, בן אדם לעצמו, זה מצב החום. נמשיך. אמר, רבא אמר, שיהד רב הושעיה, ואמר רב הושעיה, מערים אדם על תבואתו, ומכניסה במות שלה, כדי שתהיה בהמתו אוכלת, פטורה מן המעשה. כל עוד, וזה לא אוכל בהמה, הוא חייב מעשה. אז אם נותן צורה של אוכל בהמה לתבואתו, היא פטורה מן המעשה. העניין של התבואה זה עניין של התחום של בן אדם החברו, של החברה, של חיי החברה. הנקייה הטבעית בחיי החברה זה הגבורה, זה החומרה. כל אחד מחמיר עם חברו. טוב, זה נושא בשני עצמו, כפי שאמרתי מקודם, המר"ן מגדיר את זה, זה השיטה של סתם חוכמה, יודעים את זה. כי בחיים הפנימיים, החיים הפרטיים, אדם מקל על עצמו. אז ההלכה פסוקה לפי התורה זה בממד החומר. בחיים של החברה זה הגבורה של אותו. כל אדם הוא גיבור לאחד, לפי השמות, כן? ולכן התורה מבקשת הצד של הכולה כהלכה פסוקה בחיי החברה. זה הממד השני. ויש עוד דוגמה שלישית, והיא בעתמה, יהד רב הונה, ואמר רב הונה אמר רבי זעירה, המקיז דם בבהמת קודשים, עצור בהנאה ומעלין בו. וזה דין אמת לעמית. באמת, במישור של הקודשים, בין אדם למקום, לא כולה ולא חומרה, לא חומרה ולא כולה. הדין אמת לעמית. ההלכה שרבי זעירה מביאה, זה דין אמת לעמית. ולכן, פה הברייתא מגלה לנו דבר חשוב מאוד, שזה לימוד בשני עצמו, כן? לתלמיד חכם, הכובד ראש זה דרך הלכה פסוקה. ומה שרציתי להוסיף, מה זה הלכה פסוקה? זה אפשרות לקיים את התורה. אף על פי שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, 70 פעמים לתורה, יש לנו כלל. אם אתה צריך לדון במישור של אדם לעצמו, הקו המנחה זה החמור. אם אתה צריך לדון במישור של אדם לחברו, הקו המנחה זה הכולה. ואם זה במישור של בן אדם למקום, אין חומרה וניקולה, הקו המנחה זה דין אמת למית. טוב. ופה יש עוד משפט בבריתא, ונסיים בזה. רבנן עבדי כמתניתין, רב השי עביד כברי. אז מה יוצא מן הכלל של רב השי? הוא היה חריג, כן? כולם היו, רבנן, כולם היו עושים כמשנה, כמתניתין, כובד ראש, דיינו, שמחה ועירה, בבת אחת, כמובן, ורב השי עביד כברייתא, כאותה ברייתא, הלכה פסוקה למה? מה היה יוצא מן הכלל של רב השי? התשובה היא פשוטה מאוד. טוב, זה אחד מהדוגמאות שקשה מאוד להבין את פשט הגמרא, כן? מה פתאום רב השי? אני למדתי מרבותיי, מי שלא קיבל מרב שמסביר, לא יבין, כן? אז זה פשוט מאוד, רב השי הוא שאלה בכתב את כל התלמוד, כן? רב השי, והוא היה מזכיר של התלמוד, ולכן היה שקוע בכל המחלוקות שבעולם. ולכן הוא עצמו היה צריך לעבור דרך הלכה פסוקה. זה פשוט, כן? אז הנה, זה הממד השני של הכוונה, ואחר כך יש לכם עוד ברייתות, שמחקות את כל העניין, ושמחה של מצווה, ותלמדו את זה יחד, הנה הנושא של הגמרא. ולמסור לנו את התוכן הרוחני של הכוונות של התפילה. ודווקא, לפי מה שאומרת המשנה, אין עומדים להתפלל, כשאתה מתחיל ואדוני שאתה תפתח, הנה הכוונה שלנו לכוון. במובן? טוב. אז עכשיו אני צריך למסור עוד הודעה. אני צריך לצאת לחול, רחומו נא לשלם, ואז בשבוע הבא אני לא אהיה, אבל יהיה שיעור בהמשך של אותה גמרא, איפה יהיה זה? כן? לא, לא, אבל אתה תקרא את זה בידיים, כן? תמשיכו בעיתות, אולי אני מציע לכם שתלמדו פה, בדף השני, למד אלף בית, את הכוונות של חנה בתפילה שלה, כן? יש כמה דוגמאות של הכוונות של חנה, ובעוד שבועיים לא יהיה שיעור, מכיוון שיש סמינר של פסח, כן? מה אמרתי? אני כבר בפסח של חנוכה, כן? שמעתי שהיה משהו בבסדה, כן? אז בעוד שלושה שבועות נתחיל בלימוד של הסידור בשמונה עשרה בסידור. טוב, אז שבת שלום ולילה.